טוב, התחלנו. שלום לכולם, לחדשים ולקבועים. שבוע שעבר לא היה שיעור, הייתה כאן קבוצה גדולה של 50 חבר'ה מאשדוד.
היה שיעור
בתרגום לרוסית, היה משהו נפלא. יכול לקחת את זה מהאינטרנט, אולי יש שם שיעור כזה. שאלנו איך אפשר לדבר איתם ב... היה קבוצה של פנסיונרים, איך אפשר להגיד להם דברים שיהיו מובנים ולדבר על יריחו. סיפרתי להם, אמרתי להם שישנה מזכירה שביריחו היו כורחים את שמה, שלא הזכירו ברוך שהם קוראות מלכותו לא לומד, ושביריחו היו שומעים את כל הגלגל ואת כל ה... ועיזים היו מתעשות מרח פתאום אקטורית. ודברים שמראים על הקשר בין יריחו לבין קודש הקודשים. טוב, זה קשור גם לזה לרחב הזונה, יש בזוהר על רחב זה כינוי למילה התרחבות. זאת אומרת, כשיהושע נכנס לארץ, מחוץ לארץ, ארץ ישראל, התפיסה של הקודש היא תפיסה מאוד מצומצמת. ככה הרב מסביר בספר אורות, כמה מקומות, אפשר להגיד שזה בין היסודות של הספר, שיש שתי הבנות של קודש. יש קודש שהוא צורר את החול, שהוא עומד, הקודש פה והחול פה, ואז שני עולמות שונים. ואדם צריך לוותר על ה... או לעסוק גם בחול, כי צריך, איך זה נקרא, בשיטה שנקראת תורה עם דרך ארץ. כלומר, גם את זה וגם את זה, וזו התפיסה שאנחנו מכירים בדרך כלל בעולם הציוני דתי. וזה בסדר, כלומר, צריך לעשות ישיבה תיכונית. יש גם בגרות, ויש גם, לומדים גם גמרא. גם בגמרא עושים בגרות, ויש גם דברים שלומדים לא רק לבגרות. בסדר, צריך גם את זה וגם את זה, רחוז מזה וגם את זה על תנך ידך. זו השיטה הרגילה שאנחנו מכירים. הקודש עומד במקום אחד, הקודש, מקצועות הקודש, והחול עומד בצד השני. אבל יש יותר מזה, ששם הקודש זה מקצוע שנמצא במקום מסוים, והיחס בין הקודש וחול זה לא יחס של שני הפכים, כמו של טהרה. טומאה וטהרה לא יכולים לשכון ביחד. טומאה וטהרה, מקום שיש טומאה, אז הטהרה מסתלקת. קודש וחול יכולים להיות. תסתכלו בשיחות של רב צבי יהודה, נמצא בלי סוף. על המבדיל בין קודש וחול.
אומרים שזה
קודש קודשים. כשזה קודש וחול ביחד נפגשים. תוכן של חול נמצא במקום של הקודש, אז זה קודש קודשים. כן, כמו שיר השירים, וכמו כוזרי, וכמו... נכון. וזה הבנה שונה לגמרי. החידוש שיוצא מזה, זה המושג שנקרא תורה יכול להשתנות. כלומר, יש תורה שמתייחסת רק לעולם ההלכה, למשל. ויש תורה שהיא תורה גדולה, והיא מתייחסת להכל, לכל תחומי החיים, ולא רק, לא רק מהצד ההלכתי. כלומר, מה לעשות, מה לא לעשות, איך לצאת ידי חובה, שזה זה הגדר, זה למטה. אלא יותר מזה, ללכת לחיים של פגישה עם ריבונו של עולם. ופגישה צריך בשביל זה את כל כוחות החיים. כשזה בכניסה לארץ, אז יהושע מתחתן עם רחב, בכינוי לרוחב, לגודל. ודווקא במקום הכי נמוך, אני מזכיר הרבה פעמים שכאן זה נקרא עיר הפיתוי, דווקא כאן המקום הכי נמוך שהוא מבחינה גיאוגרפית וגם מבחינה תרבותית היה נמוך, צריך להפוך אותו בארץ ישראל, הוא יקרא קודש. יש כמה דפים. טוב, אפשר ללמוד מאמר. מה אתה מאמר הזה? יהיה לכל שניים אחד. זה גם לכל שניים. בגלל שהנושא שאנחנו עוסקים הוא תורת ארץ ישראל, הרבה פעמים יצא לי לדבר עם חברים שאלו, טוב, מה אתה רוצה? תורת ארץ ישראל, תורת ארץ ישראל, זה כאילו נושא שכאילו ים בלי, כאילו ים בלי סוף, וכאילו אין מה לברר כאן. ואמרו לי, טוב, אתה רוצה שילמדו אגדה, ילמדו מדרש? בסדר, תמיד ידענו שיש בעולם אנשים שנמשכים יותר לאמונה. יש כאלה שיותר להלכה, וכל אחד עושה את מה שמתאים לו. אתה רוצה לתלות בזה את הנושא שנקרא תורת ארץ ישראל? זה לא שייך. במאמר הזה שהוא יסוד גם להלכה ברורה, ונראה שהרב כתב אותו לבחורי ישיבות, מבואר שזה לא ככה. יש כאן פסקה שהרב באורות התורה כותב, תורת ארץ ישראל דבר שאמור להקיף גם את עולם ההגדה אבל גם את עולם ההלכה, כלומר הלימוד הלכה שלומדים בישיבות אמור לראות בצורה אחרת. כן, זה במאמרי ראייה, מאמר שנקרא תחיית הקודש, בסדר? אצלי זה בעמוד 16. טוב, נקרא את ההתחלה, זה לשון שירית, אנחנו בעיקר רוצים להגיע למרכז של המאמר. גלי התחייה הלאומית הולכים בסוערים, כרגיל זה מאמר שנכתב כנראה לבתי המדרש. איננו מרגישים את המיד שעונם, ואיננו גם נפעלים מהם וגם פועלים עליהם. כשאדם נמצא בתקופה, אז זה תמיד השפעה הדדית, הוא גם... זה שאדם נמצא בדור מסוים, זה חלק מההכרה של האדם עם עצמו. כמו שאדם צריך להכיר את השם שלו, ואתה רוצה להכיר את עצמך, צריך להכיר איפה גדלת, באיזה עיר, מי היו ההורים שלך, מה היו העדות שלהם, מאיפה הם עלו לארץ. זה חלק מההיכרות שלך עם עצמך, צריך להכיר גם מי סבא וסבתא, ובאיזה בית ספר גדלת, מה הערכים, מה ערכי היסוד שראית, מי היו החברים שלך בגן. אז אותו דבר יש גם ללכת אחורה, מה השורשי נשמה שלך. זה חלק מההיכרות שלך עם עצמך, עד בריאת העולם. אז, ואדם צריך להכיר שהוא נמצא בדור מסוים, במקום מסוים, הוא גם משפיע וגם מושפע. אי אפשר לנו לעמוד בפרק תולדתנו זה כנדהמים כעובדי עצות. כוח גדול ורוחני צפונו באחינו היקרים תופסי התורה, שזה אנחנו, אשר בארץ הצבי, והכוח הזה מוכרח הוא שיבוא לידי גילוי בכל הודו והדרו, לראות את פעולתו על תחיית עמנו בארצו הקדושה. אמנם, הרב מזהיר, לא צריך לחפש כאן משהו אחר. לא בדרכים חדשים מקרוב באו אנחנו צריכים ללכת על מסילת תחייתנו, כי אם בדרך הקודש העתיקה. כלומר, בפשטות, המשך לימוד תורה, לא רוצים כאן משהו אחר. אבל המרץ של התחייה מוכרח הוא לעורר את כוח החיים שבאנו לצעוד צעדים אמיצים, צעדי און. ואז ידע ישראל ונדע גם אנחנו מה אנו ומה כוחנו. אז יש כאן שילוב של חדש וישן. הישן זה חיבור לתורה, הדרך צריכה להיות, המרץ צריך להגיע ממקום אחר, והרב הולך ומסביר. ידע ויכיר מהו לו כל החיים אשר תורת אלוקיו בליבו. לחיים של יצירה. זאתי הנקודה העליונה שאנחנו חייבים לשאוף אליה. מי שמכיר את תחילת אורות התורה, פרק א', הרב כותב על פסקה ג' מפורסמת על תורה שבכתב ותורה שבעל פה, זה הדימוי שם, אז גם לפי תורת הקבלה, לאיש ואישה. איש ואישה כשהם נמצאים ביחד, יש להם יצירות, יכולים לעשות פירות. כלומר, תורה שבכתב ותורה שבעל פה חיים ביחד, אז התורה היא תורה יוצרת. יש לה מה להגיד על החיים ועל העולם, והיא מתחדשת כמו איזה נביאה פנימית. והרב כותב שבגלות נפרדו התאומים, תורה שבכתב עלתה למעלה, תורה שבעל פה ירדה למטה, ומקבלת משהו מספיח העבר, איזה זכר, שעריות, וככה אי אפשר ליצור. רק עסוקים ב... ניתן דוגמה אחת, לא לציטוט. ראש הישיבה במצפה ירחו, הרב סבתו, הזכיר פעם, ש... שיש דברים שאנחנו היינו חייבים לעשות אחרת, אבל אין לנו כלים. למשל, הדוגמה שעל פתחנו, מים שלנו. למה שאוהבים מים שלנו? יודעים. שהמים לא יהיו מספיק, שלא יהיו, צריך שהמים יהיו קרים, לכן צריך להיות תלושים מהמעיינות, החמה הולכת מתחת לשיפולי הרקיע, המים מתחממים. טוב, היום יש אמצעים יותר מודרניים לקירור מים. אפשר לקחת מים מהמקרר, נכון? יותר פשוט, למה שאוהבים גם היום מים שלנו? אז באמת כתבו גם הפוסקים שטוב, בשעת הדחה, כי מי, בסדר, אפשר לקחת מים מהמקרר, אבל לכתחילה לא יתירו את זה. למה? איזה סברה יש שצריך דווקא, והיום גם מישהו שואב מהמעיינות, שואבים מהברז. כאילו, אתה פותח את הברז, טוב, יש חוששים לי שיש כל מיני חומרים כימיים במים, אז הולכים דווקא לכל מיני מעיינות, בסדר. למה צריך את כל זה? מסיבר כזה שלא יחמיץ. אז הרב סבתו אמר, טוב, אז תולים את זה בתורת הסוד. בסדר, אבל תורת הסוד, הארי לא דיבר על מים שלנו. לא על כל דבר יש תורת הסוד. אמר, התשובה האמיתית זה שבאמת צריך, היה צריך לשלוט, אבל אין לנו כוח, כי אין לנו סנדרים. אנחנו לא יכולים לשנות את זה. אנחנו ממשיכים לעשות ככה, למרות שבאמת היה צריך לראות אחרת. דוגמה אחרת, למשל, זמן תפילה. אז באנו בוקר, סוף זמן קריאת שמע, דרך בני מלאכים לעמוד בשלוש שעות. מאז המצאת החשמל, הזמן שינה של כולם משתנה, והסדר יום, יש כמה כאלה שטבעונים שקמים בארבע לפנות בוקר. רוב העולם המיושב, קמים בשש. אתה יכול לקחת, לא צריך דווקא תלוי בזריחת החמה, והולכים לישון בחשיכה. אז למה לא משנים זמן קריאת שמע? כתוב במשנה, כתוב בגמרא, אנחנו לא יכולים לגעת, אנחנו באמת לא יכולים לגעת בזה, כי אין לנו כוח לחדש. דמני שהרב קוק כותב במורה לנבוכי הדור, שכשתקום סנהדרין מחדש, יש הלכות שישתנו. בוודאי, לפי המציאות. למה, צריך לקדש את הארכיאולוגיה. וכאן, זה עבודה, לרדת לשורשים, מה כוונת התורה, ומה משתנה לפי התקופה. בסדר? וזה חידושים שצריכים להיות בעולם ההלכה, לא רק בעולם ההגדה. אני חוזר לכאן. לחיים של יצירה, כלומר התורה צריכה להפוך למשהו יוצר. זאת הנקודה העליונה שאנחנו חייבים לשאוף אליה. אנחנו מוכרחים להרים דגל של יצירת קודש, של מפעלים טובים הקרובים לנו בפינו ובלבבנו, חיים המביאים ברכה ותועלת לנו ולעולם כולו. אמנם, שבוע שעבר הייתה לי שיחה עם חיילים בצבא, היו שם איזה 50 חבר'ה, שאלתי אותם, תגידו לי, מה אנחנו, שאלה טובה, מה אנחנו עושים פה בארץ ישראל? אמרתי להם, תעשו לי טובה, דבר אחד אל תגידו לי. כן, התשובה שישר אומרים זה כי אנחנו צריכים להגן על הארץ הזאת, אם אנחנו לא נגן אף אחד לא יגן עלינו. בסדר, תשובה כזאת של אין ברירה. אמרתי, תשובה אחת אני בקש לא לשמוע, אל תגידו לי בגלל ארכיאולוגיה. או כמו שאומרים, בגלל התנך, שיש מובן בזה, שזה בגלל ארכיאולוגיה. כי כאן היה כאן איזה קיר בין 3,000 שנה. טוב, אני יש לי הרבה רגש, אני מאוד אוהב לראות כל מיני אתרי תיירות. זה עדיין לא מסביר לי למה לבוא לחיות פה. אבותיי היו פה. בסדר, גם אבותיי היו בפולין או במרוקו. זה עדיין לא מסביר. מה אנחנו עושים פה? כמו שאמר עכשיו החייל לארנה לפני 20 דקות. היא אמרה לו, אנחנו עוסקים עכשיו, יש לנו פעילות של קודש. אז הוא אמר לה, פעילות של קודש, אפשר לעשות גם בבית כנסת במבואות יריחו. אני אמר לו, לא, כאן זה המנעול. זה ויכוח. כלומר, מה אתה עושה פה? אחרת, למה אני צריך להחזיק כאן כוחות? אנחנו חוזרים כל הזמן לאותה נקודה. אז הוא כותב הרב, צריך יצירה חדשה. אמנם, חשובה יצירה רגילה שאנו עוסקים. חשוב הוא כל חידוש נכון, כל הלכה שמתבררת, כל פלפול ישר, כל דרשנות הגיונית, כל ציץ, יש כתוב יודפוס, כל ציץ ופרח שאיננו יוצרים על שדותיה של תורתנו הקדושה. כוח חיים לנו ולאומה כולה גנוז בכל אלה. כותבים, מחדשים מאמרים, אבל התקופה הזאת שאנו חיים בה, המון המעשים הרבים ההולכים ומתהווים בחיי עמנו הלאומיים והחברתיים, בחיי החול והבניין המעשי של האומה ושל הארץ, קוראים אותנו גם כן למעשים כבירים של קודש. צריך יצירה בגובה אחר, ליצירות כלליות שהן קרובות לנו ומותאמות ליכולתנו, יצירות של ספרות בתוכן של קודש, לעדן ולקדש את יסודי התחייה החילוניים, כדי שיהיו רואים לשאת עליהם את צבל תפקידם, להביא את ניצני גאולתנו לידי מעמד איתנו פועל באומה ובעולם, שתהיה התחייה הלאומית שלנו ראויה לשמה, והשם של התחלת הגאולה יהיה עולמה באמת ובצדקה, כדי להכשיר את עצמנו להיות משפיעים בספרות קודש, השפעה מהירה את המוח ומחממת את הלב, כלומר לא רק בשכל אלא גם את הרגשות. צריכמנו לשים לב מתוך הכרה פנימית אל המקצוע הגדול שבתורה, וזהו מקצוע של הלכות דעות, כלומר לימוד אמונה, חובת המחשבה וחובת הלבבות, או בכלל המקצוע של האגדה בכל גודלו, מקו והקיפו, לכל מקצועותיו, סגנוניו וגווניו, אשר ממנו תבוא לנו תוצאה של הערת נשמה. ולא, בקיצור, צריך ללמוד הרבה אמונה בארץ ישראל. ולא, עוד אלא שכל פרי עמלנו בעבודת חקר ההלכה, גם הוא יצמיח צמח ישועה בכפלי כפליים. אם נלמד אמונה, גם ההלכה תצמח לקומה אחרת, והזרחת תורה נשמותנו באור שבעתיים על ידי השפעתה של האגדה בכל מאורותיה עליו ועל כל אגפיו. אנחנו חשיבה רגילה בישיבות שאגדה לחוד והלכה לחוד. ברב זה לא משמע ככה. ודאי שבדרך הלימוד זה לחוד וזה לחוד, אבל אחרי זה מתחילים להשפיע אחד על השני. אבל זאת תהיה הערה כללית שכל נפש ברוכה מתופסי התורה, כלומר אנחנו, בייחוד מתופסי התורה שבארץ ישראל, כל שכן שאנחנו, צריכה לדעת איך להשתמש באור הגדול הזה בשעה הגדולה. אבל התקופה הזאת שאנו חיים בה, המון המעשים הרבים הולכים ומתווים בחיי עמנו הלאומיים והחברתיים, בחיי החול והבניין המעשי של האומה ושל הארץ, והנשגבה הזאת של תעודתנו בשעה שנגוהות אורה והווה מחשקים גדולים והיומים משתמשים בבת אחת. עד לכאן זה דברים שידועים, גם דיברנו עליהם הרבה פעמים, על החשיבות של לימוד אמונה, לא בצורה של וורטים, אלא בצורה עמוקה, כללית, מקיפה. אני לא יודע אם יש ספר אחד שהרב לא כתב על זה. אבל כאן החידוש. יחד עם תעופת הרוח לעולם של יצירה רוחנית עליונה, דרושה לנו גם כן יצירה ספרותית מעשית. מה זה יצירה ספרותית? עת לעשות לנו עכשיו לסלול מסילה לרוממותה של תורה, התורה ההלכתית, בתכונה של בניין ושל דחייה. איך ללמוד הלכה? אנחנו לומדים רבנות, מה חסר? כי מי מקדם צריכים תלמידי חכמים להיות בוני עולמנו ומייסדיו, אל תקריא בנייך אל בונייך. כדי כל דחייה הבאה מתוך התרוממות אל השדרות הראשונות של הדורות הקדמונים, כן יתושש גם אנו לשאיפות כוללות. צריך להכיר את כל התורה כולה ובצורה של כללים למוסדי דור דורים בבניין התורה. רבותינו הראשונים שיסדו לנו את יסודות התורה עסקו בחוכמה ובמלאכה. כן, אז מלאכה, הכוונה בפשטות עבודה, אבל הרב כאן דורש מלאכה גם בתוך התורה עצמה, של סידור, בחידוש ובסידור, גם יחד. ומאז החל עבודת התורה להיות באה בסידור ספרותי. משעה שהתחילה התורה מסורה משום עת לעשות להשם להיות נכתבת בספרים, התחילה גם עבודת המלאכה התורנית ללכת שלובת יד יחד עם עבודת החוכמה. הרב מדבר על שתי כוחות, חוכמה שזה מין יצירה חדשה, ומלאכה שזה עבודה של סדרנות. עם המחקר ההלכי, החל מסידור המשנה לידי רבנו הקדוש וסיעתו, כלומר יש את התוכן ומסדרים אותו. מסידור שני התלמודים לידי רבי יוחנן וסיעתו ורבינה ורבה שבסיעתם, סידור ההלכות לידי הריב, סידור משנה תורה לידי הרמב״ם, סמאג בספר מצוות שלו, הרש בהראש, הטור והשולחן ערוך, וכל גדולי הדורות אשר העירו את אופק חיינו התורני. זאת הברכה הגדולה אשר הביאה לנו אשר הובא לנו מתוך התחברות של המלאכה. הרב לא מדבר כאן על מלאכה פיזית, אלא על מלאכה של סידור בתוך כל עולם התורה, לסדר את הכל בצורה כללית. מהמאמר הזה איזה מפעל של הרב יצא? הלכה ברורה באנציקלופדיה תלמודית, שאליה הוא קרא גם בהרצאת הרב. כן, ביחד עם החוכמה המחקר ההלכה, בכל מה שהלכו הדורות האחרונים ונתרחקו ממקור הראשון, התמעט יסוד המלאכה מעבודה הספרותית של תורה, ונשארנו עומדים בצורתנו על יסוד העיון והחוכמה לבדה. וככה בישיבות לומדים עיון, 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 עד שמת הישור, עוזבים את העיון ואז לומדים הלכה. אבל לא צריך לראות ככה. עכשיו, בזמן הירידה והדלדול שלנו, עלינו לזכור ולחשוש, כי כל תורה שאין עמה מלאכה, סופה בטלה וגוררת עוון. וכאן זה לא רק במשמעות של מלאכה, של עבודת כפיים, אלא גם במובן הרוחני. והחשש הזה הוא מכריח אותנו, מעיק עלינו לשוב לתחייה רוחנית עליונה, דווקא על ידי הצד המעשי, על ידי צד המלאכה שבתורה, שתתחבר יפה עם החוכמה והיצירה הרוחנית המהירה ומבהקת, לשוב לעזות כמעשה הדורות הקדמונים ולעבוד כעבוד עצמי. נקרא עוד קצת. העניקה הרוחנית היסודית שלנו נודע לכל שהיא מושרשת בהתגלותה בתורה שבעל פה. תלמודים השונים, הבבלי והירושלמי, והתוצאות שלהם על פי הפוסקים, שהן המסקנות הברורות יותר מקובלות באומה, יכולים לסמן ברמב״ם, בשולחן ערוך. בסדר, והרב מדבר כאן על, תדבר על חיבור שצריך לחבר בין בין התוצאות והתוצאות לתוצאות של עולם ההלכה, ביחד עם השורשים. כלומר, עם היסודות של הסברות. מי שעמל בזה הרבה זה הגאון מבילה. הרב יזכיר את הגאון, יזכיר את הרמב"ן, שהם היו שני בודדים שהקיפו את כל העולם בלימוד, גם העיוני וגם גם בבקיאות, ככה הוא מסמן אותה. והקריאה צריכה להיות, הכל צריך להיות מחובר. כלומר, לא רק פרטים פרטים, שאלה עוסקים באגדה ואלה עוסקים בהלכה, וגם בעולם ההלכה עצמה לחלק, שאלה עוסקים בעיון ואלה עוסקים בהלכה למעשה. כמו שהלכה למעשה, ברור לנו שאי אפשר היום להסתדר בשולחן ערוך, אלא צריך להתחדש עם המציאות שמחדשת היום. בקיצור, בתורת ארץ ישראל, עוד קובע שאנחנו מנסים לברר היום, דבר ראשון, היא לא כוללת רק את עולם האגדה, אלא גם את עולם ההלכה. עולם האגדה יחזור וישפיע גם על עולם ההלכה, כלומר, הדברים יהיו מחוברים אחד עם השני, ועולם ההלכה עצמו, הוא יעשה בצורה של כללים ופרטים, שורשים וענפים, השאיפה צריכה להקיף את הכל, כלומר, כל המשנה, כל הבבלי, כל הירושלמי, כל הטור, כל השולחן ערוך, כל הריף, כל הראש, ומזה להגיע עד להלכה למעשה. לא נסיים לקרוא את המאמר, אני רוצה לקרוא כאן פסקה אחת מאורות התורה, זה בפרק האחרון, פרק י' ג' באות ד'. הרב כותב ככה: לא רק האגדה לבדה תואר מאור הרעיון הבהיר של תורת ארץ ישראל, וזה החשיבה הרגילה, כי אם גם ההלכה, יסודות הסברות, ניתוח הפסקים, שורשי השיטות ומובנן הכללי הנעוץ בעומקי החיים הרוחני והמעשי, ולא רק התורה במובנה הלימודי המצוי בארבע עמות של ההלכה, כי אם הערת החיים כולם, הכל תלוי באושר הרעיון, מעומק התחייה הרוחנית המוכנת לתורת ארץ ישראל. כאן רגילים לתפוס דברים בצורה גדולה, בצורה רחבה, ולכן הרבה פעמים תשמעו, אני נותן כלל, תשמעו ביטויים של זלזול מכל מיני אנשים שנראה שרחוקים מתורה ומצוות. אפשר להגיד, איך הוא מדבר, צריך לזרוק אותו. אבל לפעמים הביטוי של הזלזול הזה, יש בו איזה צד של אמת. בגלל שלא הערנו תורה שהיא מספיק גדולה, לכן הוא מזלזל, הוא אומר, טוב, מצינו. ואז האשמה עלינו. בגלל שלא הראינו שהתורה היא מספיק עמוקה לפי הגודל שהוא דורש. כן, בעומק התחייה הרוחנית המוכנת לתורת ארץ ישראל, הגבולים בקורות הברזל שבין עניין לעניין, בין מקצוע למקצוע, ילכו ויקטנו. העולם הרוחני כולו יהיה מסוכר באוויר חיי הנשמות של ארץ חיים בסקירה אחת. עוד החיים לחמדת הרזים ברק הפלפול והתעודדות התחייה של כנסת ישראל על אדמת הקודש. ברור הלכות והתרחבות החיזיון והשירה, החפץ השקידה המצוינת וחשק ההתפתחות הגופנית. כל אלה וכיוצא בהם שבחוץ לארץ ובנוהג שבעולם לפניהם מהתחייה עומדים אחר כותלנו, היו נידונים כרחוקים זה מזה, סותרים זה את זה. הנם עומדים לנו עתה להיות מאוגדים בחוברת של קשר ואגודת אמת, וכל אחד מסייע את חברו להרחבתו והעמקתו, להתפשטותו ושכלולו. המלאכה גדולה מאוד, יש מקום לכולם, גם לאנשי אגדה וגם לאנשי הלכה, גם לאנשי תנ"ך, גם לאנשי מדרש, גם לאנשי קבלה, גם לאנשי פיוט וספרות, וילמדו גם שכל אחד עוסק בתחום שלו, אבל לומדים לשלוח ענפים וקישורים אחד על השני. טוב, בעזרת השם, אנחנו, השאיפה מתוך ברור של היסודות של תורת ארץ ישראל, שלא יישאר באוטופיה, כלומר, כלשון הביינישים, שנזכה, יום אחד, נזכה להבין מה זה תורת ארץ ישראל. לא, ללמוד את תורת ארץ ישראל בפועל, והמלאכה לא קשה. לא קשה, היא כוללת פשוט כמה מחלקות, אחד מהמחלקות של לימוד הלכה, מכללים לפרטים, מחלקות של לימוד אגדה בצורה מסודרת, בבקיאות ובעיון, ותוך כדי התייחסות לעולם המעשי. יש כמה ישיבות שאפשר לסמן אותן שהן עולות, מחפשות, בגששות כיוון של עלייה על הגל. למשל הר ברכה מצוינת בזה, למשל ישיבה של הרב ויצמן במעלות, הישיבה של החתן שלו בחולון, של הרב שגר שהיה בהרבה חיפושים, הספר שהוא כתב על לימוד התלמוד, איך הוא נקרא? בתורתו יהגה, כולו סביב החיפוש הזה. רק הרב שגר פחות מביא ממקורות, הוא יותר מדבר מהמצוקה בשטח של הלומדים, שלומדים מצד אחד תורת רב קוק, מצד שני הלימוד היומיומי הוא כמו של הישיבות של פעם, והוא אומר שהדרך הזאת מובילה למשברים בלתי נמנעים, ואז הוא מנסה, הוא אומר אין לי פתרון, יש לי כל מיני הצעות, ובעזרת השם זה חלק מהתפקיד שלנו גם, העולם הזה הולך בבנייה ואנחנו גם נקרים לזה. טוב, זהו, שבוע טוב לכולם.